אז אנחנו קודם כל הולכים לפגש מחדש, נעולים של הכנה לקראת קדושת הימים של יום העצמאות, יום הזיכרון. אז חשבתי שנעסוק קצת בזה לפני שנחזור חזרה לנושא הרגיל שלנו. ונלמד בעיקר מתוך תורה, מתוך השל"ה הקדוש. השל"ה הקדוש, השל"ה זה ראשי תיבות שני לוחות הברית. הרבי ישעיה הורוביץ היה שמו, נשאר הורוביץ הלוי. זה ספר מיוחד מאוד שנקרא השל"ה הקדוש, היה מקובל עליון. ואני רוצה לראות אתכם תורה שהוא כותב בפרשת בשלח, שקשורה באופן ישיר לחג הקודם שעסקנו בפסח, שביעי של פסח. אבל אנחנו נראה שמתוכה מתבררים יסודות מאוד קשורים לדור שלנו, לגאולה שלנו, ואולי גם לתפקיד של נשים בגאולה בדור שלנו, שדברים מאוד נפלאים ומיוחדים. בסדר? אז אנחנו מתחילים. ואתם תראו, הוא בונה את זה בשלבים, יש פה ככה תורה שהוא חורס בין כמה מדרשי חז"ל, ננסה ככה לעקוב ביחד. יש להתבונן. כתיב השירה הזאת, שירה הזאת בלשון נקבה. ואמרו חז"ל, אתה השירה בלשון נקבה, לעתיד לבוא בלשון זכר. יש הרבה ביטויים על שירו להשם שיר חדש, נכון? שלעתיד לבוא יהיה שיר חדש. אבל השירה של משה הייתה שירה בנקבה. את השירה הזאת להשם. זה דבר מעניין. למה השירה של משה ועם ישראל ביציאת מצרים הייתה שירה של לשון נקבה? לעתיד לבוא, חז"ל מדגישים, זה כבר לא יהיה שירה בלשון נקבה, יהיה בלשון זכר. מהו העניין? עוד יש קשי, עוד שאלה. בשירת האנשים כתיב השירה הזאת בלשון נקבה, נכון, כפי שכבר ציינו, ובשירת הנשים נתהפך מלשון נקבה ללשון זכר. כדי כתיב אצל מרים, ותען להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה. אנחנו יודעים שאחרי שירת הים הגדולה והמיוחדת, שכל עם ישראל שרק ביחד, אז יצאה מים עם הבנות בשירה, בתופים ומחולות, ואז כתוב בפסוק, ותן להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורבור, מה בעיה? מה משונה בפסוק? כתוב, ותן להם, אבל היא מדברת עם מי? עם אנשים. אז היה צריך לומר, ותן להן, מרים. אז משהו פה משונה, אומר השל"ה הקדוש. השירה היא נקבית, השירה הזאת להשם. אבל מצד שני, יש פה איזה דווקא שירת הנשים הופכת להיות משהו בלשון זכר. ותן להן, מרים, למרות שהיא מדברת עם הבנות. ותן להן, מרים. אז זה גם קושיה שנייה. בסדר? קושיה ראשונה, למה השירה של משה היא בלשון נקבה, השירה הזאת, שירה עתידית בלשון זכר. קושיה שנייה, למה דווקא כשמרים מדברת עם אנשים, פתאום זה הופך להיות לשון זכר, ותן להם מרים. ולהם הוא לשון זכר. דלהן אבל הם אמר. היה צריך לומר להם, לא להם. עכשיו, על השאלה השנייה, הוא מביא פה איזו תשובה מקומית נחמדה, שהוא לא הולך להתעכב איתה, אבל הוא בכל זאת מביא אותה. ואנשי הצחות והמליצה אומרים, שמרים עם אנשים לא אמרו שירה. כי אנשים פטורות. רק יצאו בתופים וממחולות לשמוח. ובאו כמה בחורי ישראל לראות בשמחתם. ואז צעקה מרים, ותן להם, לכו לעוליכם, במקום שאנשים אומרים שירה. וגם אתם, שירו להשם כי גאו וכו'. יש פה פירוש מאוד מעלה חיוך כזה. כמה היה שם בדיוק. הגברים אמרו שירה, ואנשים הלכו לרקוד. זה היה החלוקה. היו כמה בנים, גם השבבדיקים שם, שהתפרחו לצד של הבנות. ותן להם מרים, שירו להשם, תלכו לשיר, תעזבו, ריקודים זה לבנות, תלכו לצד של השירה. נעלה להם על הראש. זה אומר על דרך המליצה, ככה, בדיחותא כנראה, לא בדיחותא, אבל על דרך המליצה. אבל חז"ל מתנגדים דבר זה, שאמרו, כמו שאמר משה רבנו עליו, השלום שירה בישראל, ענו אחריו, כן אמרה מרים, ואנשים אחריה. זאת אומרת, חז"ל דווקא אמרו שלא, היה פה שירה גם לגברים וגם לאנשים, אז בכל זאת למצוא תירוץ אחר. למה מרים אמרה בלשון זכר, נתן להם מרים. תירוץ חביב כזה. אבל עדיין השאלה במקום. אוקיי. אז בינתיים יש לנו שתי שאלות, נכון? במקום לקום יש לתרץ קושייה זו עם קושייה אחרת. בואו נוסיף לנו עוד קושייה. דאמרו, וזאת הגמרא אולי היותר מרכזית פה. כתוב בגמרא בסנהדרין, אין גומרים הלל בזין של פסח, בכל שבעת ימי הפסח, אף שהוא יום טוב. משהו בפסח מאוד משונה, חוץ מהיום הראשון שבו גומרים את ההלל, הלל של הלל, שאר הימים לא גומרים את ההלל, כולל בשביל של פסח. למרות שזה יום טוב. משום, למה בשביל של פסח שזה יום טוב לא אומרים הלל שלם? זה יום טוב היחיד. כתוב במדרש, שאמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי תבוא בים ואתם אומרים שירה. נכון? זה גמרא ידועה. כי בכל משהו במציאות לא היה בשמחה שלמה. מעשה ידיי תבוא בים. המצרים, לכאורה זה הפשט, המצרים גם מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, ולכן, אומנם, ניצלנו, יש יום טוב, עדיין, יום טוב. שביעי של פסח, אבל לא בהלל שלם. כך אומרת הגמרא בסנהדרין. והשל"ה הקדוש מאוד מתקשה בגמרא הזאת. וקשה על זה, הלא כתיב בעבוד רשעים, רינה, פסוק במשלי. מה, בגלל שהמצרים מתים בים, זה סיבה להורדת השמחה. זה השמחה לא שלמה. אומר השל"ה הקדוש, אני לא מבין את זה. בעבוד רשעים, רינה. יש שמחה כן, כתוב, זמיר הריצים, אז הוא הקדוש אומר, כמו שזומרים את הקוצים ומאפשרים לכל הגינה לפרוח. אז כשהרשעים נאבדים מן העולם, זה שמחה. למה שזה יוריד לנו את הלל השלם בשביל של פסח? בסדר, זו שאלה חדשה. למה הדבר הזה מוריד את הלל השלם? זה שהרשעים מתים. לעבוד השלם. אומר השל"ה, ומהזוהר הבנתי תירוץ. זה לא שייך רינה בעבוד רשעים, אלא כשנתמלאה שעתם ואין בהם מתום לגמרי. אבל כשלא נתמלא שעתם ויש בהם עדיין איזה דבר טוב, רק הקדוש ברוך הוא מעבדם בשביל ישראל, על זה אמר מעשה ידיי. וכן היה בעיבוד הנעשה להם, לא נתמלאה שעתם לעיבוד גדול כזה, אלא הקדוש ברוך הוא עשה בעבור ישראל. וזהו שכתוב בפסוק, על אודות ישראל. וכן כתיב מפני בני ישראל, כלומר בשביל ישראל, שיראו נקמה נעשה עיבוד גדול כזה. והשאלה תרוץ לשאלה האחרונה ששאלנו, למה זה שהמצרים טבעו בים, זה מוריד את ההלל הגדול בשביל של פסח. תרוץ בשם הזוהר הקדוש שגם הוא, תרוץ חשוב, השאלה מביא אותו, אבל אחר כך הוא ילך בכיוון אחר, ובואו נראה מה הזוהר הקדוש אומר. אומר הזוהר הקדוש, כן, יש ודאי עניין של מגמה ברשעים ומלחמה ברשעים. אבל הקדוש ברוך הוא דרכו תמיד, כל מקום שעדיין ניתן באיזשהו מקום לתקן, צריך לתקן. ורק כאשר יש ביטוי כזה, נתמלאה שעתם, נתמלאה שעתם הכוונה, קסו כל הקיצים, ויש אומה שמגיעה ממש לרשעות כזאת שכבר זהו, אין לה סיכוי ואין לה תיקון, רק אז מגיע זמנה, קרא לזה, בלכתחילה, רק אז מגיע זמנה לעבד מן העולם. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה נקמה בעם, גם אם לא נתמלאה שעתו, בשביל ישראל. בשביל ללמד את עם ישראל, או בשביל להגדיל את כבודם של ישראל. ובאופן הזה, יש פה עדיין שמחה שהיא לא שלמה. למה? כי בכל זאת היה צריך פה לאבד מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, שאולי עדיין אפשר היה לעשות עם איתה משהו. כי אולי עדיין היה פה איזה דיכון. עד כדי כך, זאת אומרת, אמרו למצרים הרשעים האלה שהרגו לנו את הבנים והכל זה. פה הנקמה בהם הייתה מצד כבודם של ישראל, לכן כתוב על אודות ישראל. וכיוון שכן, בחשבון האלוקי יש פה עדיין איזה צורך שנדע שהשמחה היא לא בשלמותה, ולכן ההלל, יש יום טוב, בוא נזכור, כן, זה יום שמח, וכן, זה, אין לנו הפסד על זה שהמצרים האלה לא נמצאים, אבל עדיין יש פה איזה לימוד חשוב. כן, שהקדוש ברוך הוא תמיד חפץ בתיקון, ומקום שכבר הקלקול אותו תעלי, בסדר, אז הוקדשה השאה ונגמר. המקום שעדיין ניתן אולי לתקן, הקדוש ברוך הוא ייתן עדיפות לתיקון. כאן היה צורך, כן, להינקם במצרים, כן, מצד הכבודם של ישראל, ולכן השמחה לא הייתה בשלמותה. כך אומר הזוהר הקדוש. השל"ה מביא את הדברים, הדברים האלה גם בעלי ערך חינוכי גדול מאוד, כן, שנדע. יש פה איזה, הייתי אומר, איזה איזון כזה, בין מצד אחד, בעבוד רשעים מנה, כן? יש לנו שמחה כשהרשעים עובדים מן העולם, כן? זכים לשבוע, ככה, הבנתי, באיראן, קצת בעבוד רשעים מנה, אז כן, לחיים כזה. לבין מצד אחד, מצד שני גם, זה מעשה יתר של הקדוש ברוך הוא, וכל עוד ניתן לתקן, הקדוש ברוך הוא רוצה שתמיד נשאף לתקן. זה איזון, איזון מיוחד, כן? איזון חינוכי רוחני מיוחד. אומר השלה, אמנם 70 פנים לתורה. אני רוצה ללכת לכיוון אחר. נוכל לתרץ בעניין אחר. ואנחנו מנסים עכשיו לחפש, כן, כיוון אחר. למה השמחה בשביעי של פסח, למרות הישועה העצומה של קריאת ים סוף, למה עדיין השמחה לא הייתה בשלמותה? מה זה נקרא מעשה אלי תמיד בים ואתם אומרים שירה? והשלה פה נותן תירוץ חדש וממש מחודש. וכדי לתרץ את זה, הוא לוקח אותנו לעוד מדרש. והתבהר על פי מדרש רבה. וזה לשון. עכשיו לשון המדרש רבה. תשורי מראש אמנה. זה פסוק בשיר השירים. תשורי מראש אמנה. תשורי מלשון, תשירי. יש פה איזה שירה. מה זה תשורי מראש אמנה? עוד ננסה להבין את הפסוק הזה. עתידין ישראל לומר שירה לעתיד לבוא. אומר המדרש, עתידי ישראל לומר שירה לעתיד לבוא. שנאמר, שירו להשם שיר חדש, כי נפלאות עשה. יהיה לעתיד לבוא איזה שיר חדש. הנה זה השירה הזו, שאמרנו לשון זכר. עתידי ישראל לומר שירה לעתיד לבוא. שנאמר, שירו להשם שיר חדש, כי נפלאות עשה. ובאיזה זכות אומרים ישראל שירה? את אותה שירה של העתיד לבוא באיזה זכות? בזכות אברהם. שהאמין בקדוש ברוך הוא, שנאמר, והאמין בהשם. היא האמונה שישראל נוחלים בה. ועליו הכתוב אומר, וצדיק באמונתו יחיל. את האמונה הגדולה, צדיק בנודריכם, מנחיל לנו אברהם אבינו. הווה תשורי מראש אמנה. זאת אומרת, התשורי פה, המדרש דורש את זה מלשון תשירי, מראש אמנה בזכות האמונה. זאת אומרת, השירה של העתיד לבוא תהיה בזכות האמונה, שהנחיל לנו אברהם אבינו. כן, זה פשט המדרש, כן? עתידים ישראל לומר שירה לעתיד לבוא, בזכות מי? בזכות אברהם אבינו שהנחיל לנו את האמון. עכשיו, השלם מדייק פה במדרש. וקשה. עתידים שיומו לעתיד לבוא הוא כפל. יש פה, אם נשים לב לביטוי, הביטוי הוא קצת כפול. עתידים ישראל לומר שירה לעתיד לבוא. למה כפל הלשון? בסדר, יש לנו כבר כמה שאלות, אני מקווה שנוכל לתרץ בסוף את כל השאלות. עדיין אספנו לנו כמה וכמה שאלות. למה כתוב עתידין ישראל לומר לעתיד לבוא? די היה בעתידין או בעתיד לבוא. וגם זה באור מה שיאמרו באיזה זכות. מה הכוונה באיזה זכות? מה הכוונה שאנחנו נשאיר שירה בזכותו של אברהם אבינו? מה פשר הדבר הזה? ופה במשפטים המסומנים, היסוד המרכזי שאיתו השלה היא לתרץ את כל השאלות שלהם. יש פה יסוד חשוב. העניין הוא מידת צדיקים. ומיד שהובטחו לדבר טוב, לומר שיר ושבח להשם יתברך מיד. אף שעדיין לא יתקלף. כי זהו מצד האמונה שמאמינים בדבריו ברוך הוא וברוך שם. יש יסוד של מעלה של צדיקים, מעלה של אנשי אמונה. שהם אומרים שירה, מאוד מאוד משמעותי מתי אומרים את השירה. האם אומרים את השירה רק כשהכל כבר לפנינו, מושלם, גמור וחתום? רואים כבר את כל העניין והכל בשלמות והכל הנה החלום בהתגשמותו, ואז אומרים שירה. גם לזה יש ערך, אבל זה לא מדרגה כל כך גבוהה, כי כבר הכל, אני לא יכול לומר שירה כשהכל כבר מושלם. צדיקים, המידה שלהם היא לומר את השירה כשהובטחו, כשהם רואים את הישועה, עוד לפני שהיא קורית בפועל, הם רואים את הניצנים שלה. הם רואים את היסודות שלה, הם רואים את ההתחלה, ואז הם אומרים שירה. זה מידת צדיקים. כן? לומר שיר ושבח לשם יתברך מיד, אף שעדיין לא נתקיים. בפועל המצב עדיין קשה, או מעורפל, או לא מושלם. אבל צדיקים בשלב הזה, יש להם יכולת להתבונן ולראות את העומק של הדבר ולראות כמה גודל טמון בדבר, לא על פי קנה המידה של ההווה, על פי קנה המידה העתידי, שבעיניהם כבר, הם רואים את, את, את הצפון והטמון. כן, כמו, כמו איזה לידה כזאת, הם רואים את הלידה, או הם רואים את התינוק הקטן, רגע, אבל זה עוד, בפועל יש פה רק דם ודברים מסובכים וכאב, אבל הם, הם, זה נקרא ציפיית ישועה. הם צופים ורואים מה טמון, מה הפנים. הרב קורא לזה באחד העיקרות, התוך והנולד שבתוך תהליך התחילה. התוך והנולד, מה טמון בפנים. והצדיקים, הם לא רק רואים את זה, אומרים טוב, יהיה טוב כזה. הם מכירות אותם, יהיה טוב כזה, מלא ביושע, יהיה טוב. הם אומרים שירה. הם אומרים שירה כי הם רואים את הטוב ממש חי וקיים לפניהם. קצת דיברנו בשיעור על פסח, רבי עקיבא שרואה את השועל, רבי עקיבא זה בכלל, הוא רואה את הטוב אפילו בתוך החורבן. אבל פה אנחנו רואים לראות את הטוב בתחילת תהליך הגאולה, כשהגאולה עוד לא קיימת בפועל. היא עוד לא מושלמת, יש הרבה הרבה סיבוכים עדיין, אבל היא כבר עומד אחר כותלנו. הנה זה עומד אחר כותלנו. מציץ מן, משגיח מן החלון, מציץ מן החרכים. האם אפשר לזהות אותו מציץ מן החרכים? או שלא, רק שזה יהיה, מה שנקרא, כן, בית מקדש, עם כל התנאים, רק אז נזכה להגיד עליהם. כל עוד זה לא זה, לא. אומר השלה הקדוש, זה מידה של צדיק. יש פה דבר יסודי מאוד מאוד. יש פה שירה שהיא לא רק שירה תוצאתית, היא שירה פועלת. יש שירה שהיא חלק מתהליך הגאולה. היא פועלת את תהליך הגאולה. היא מביאה את הגאולה. כי היא מזהה והיא מיילדת את, 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 את הטוב שנמצא. ממש כמו המיילדת שאומרת ליולדת, הנה זה עומד אחר כותלנו. וקדימה, ואני רואה את האור, ואז אני נותן כל כך בכוחות. כי אם רואים רק את הסיבוכים, ורק את הקשיים, ורק את הפלונטרים, ושוב, וזה, וקורונה, וכל היום מדברים רק על החסר, ורק על הסיבוכים, ורק על החושך, למי יש כוחות? למי איזה, מי מרגיש בגאולה, מי מרגיש בכל כזה, נו, סוחבים, יהיה בסדר, יהיה טוב. זה לא מידה של צדיקים. מידה של צדיקים, לומר שיר ושבח מיד אף שעדיין לא נתקיים. איך יש להם את המדרגה הזאת? כי זהו מצד האמונה שמאמינים בדבריו, ברוך הוא וברוך שמו. זה נקרא אמונה. אמונה זה לחיות את העומק של המציאות. זה לחיות את הנשמה של המציאות, זה לראות מה טמון ולילד כל הזמן את ה... את ה... זה לא רק להסתכל על העתיד ולהגיד מתי הוא יקרה, זה לראות את עומק העתיד בהווה ולהצליח אותו. זה כישרון שקיבלנו בזכותו של אברהם אבינו. והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. הם, זה כישרון האמונה של עם ישראל. מאמינים את דברו ברוך הוא וברוך שמו. עכשיו שימו לב איך הוא מבאר לפי זה. את הנקודה של שביעי בשביעי של פסח. ומה שמשה רבנו עליו השלום איחר מלומר שירה עד שנעשו המעשים. למה משה איחר מלומר שירה? מה הכוונה? מתי היה אמור את משה להגיד שירה? לפי השלב? מתי? מצרים. או כשהמצרים מתקרבים, נכון? בשעת הלחץ. והקדוש ברוך הוא אומר, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. עד ישיב משה ובני ישראל. זה מה שהיה צריך. מה מדרגה לו? אמרו לכם, השם ילחם לכם ואתם תחר רישום. הגאולה פה. לא, עד שלא נראה, מפתחות לבית מקדש, אין עליהם. זה לא מדרגה לו. איחר מלומר שירה. למה? לא בזכות, לא בגלל זה. עונה לב. אומר השלה, הוא בשביל שעדיין לא הייתה אמונה חזקה בישראל. עם ישראל היה עדיין תינוק שנולד. יצא מהרחם רק לפני שבעה ימים, עוד אין לו מרגע את אמונה כזאת חזקה כמו שמשה רבנו. וגם זה לימוד גדול, משה רבנו לא יכול להגיד שירה לבד. צדיקים לא יכולים לבד להושיע את עם ישראל. צריך לרומם את עם ישראל למדרגת האמונה. משה רבנו אומר, נחכה שהם יהיו בשלים, נשאיר איתם את השירה לפי המדרגה שלהם. יכול לבד. לכן, בצדק עשה משה רבנו, אבל זאת לא היה מדרגה שלמה. מדרגה נפלאה, שירת הים, שירה... אבל יש מדרגה יותר גדולה. בוא נראה, מדרגה שתהיה לעתיד לבוא. עתיד לבוא כמובן עכשיו. אז לא הייתה אמונה חזקה בישראל. והדאו דכתיב, ויאמינו בהשם ומשה עבדו, אז ישיר משה בני ישראל, כלומר, אז באותו פעם שר משה, ולא מקודם, הוא יכול היה לשיר לפני כן, משה. אבל הוא חיכה לעם ישראל. לכן כתוב בנפרד, משה הוא בני ישראל. משה יכול כבר לשיר קודם. אבל משה הוא בני ישראל, הוא מחכה לעם ישראל. לכן רק אז. ולא מקודם יד שופתח מהקדוש ברוך הוא שבקע הים. משום שאז האמינו ישראל, הוא כן מחכה להם, כמו שאמרנו. כן מצאתי תירוץ זה בספר ברכת אברהם בהקדם. בסדר? עד כאן יסוד מופלא. עכשיו בגלל זה לפי השלה הקדוש, עוד מעט נראה איך זה חורז לנו את השאלו, בסדר? אבל בגלל זה לפי השלה הקדוש לא אומרים עלי שרם בשביל של פסח. כי מדרגת האמונה עדיין לא הייתה בשלמותה. עוד לא הייתה בשלמותה. כי איחרו מלומר שירה. כי אמרו שירה רק כשראו את הגאולה כבר השלמה. ולא אמרו שירה כשהיו ביסוד של הגאולה, בהתחלה של הגאולה. אז צריך לומר שירה, אז אנשי אמונה צריכים להגיד שירה. ועל זה חמזו חז"ל, הביא עוד מדרש לחזק את זה. בפרק חלק במסכת סנהדרין. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות סנחריב גוג ומגוג וחזקיה המשיח. כן, היה פה איזה אהבה אמינה של גאולה בדורו של חזקיה. אמרה מידת הדין, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשמרות לפניך ולא עשית משיח, וחזקיה שלא אמר לפניך. כן, ככה, זה היה הסיבה שהמדרש אומר, למה חזקיה לא זכה להיות משיח? כי הוא לא אמר שירה לפניך. מקשה זה הגמרא וקשה, והיה מכתב מכתם, לא, זה לא מכתב, מכתם, זה טעות לדעתי, מכתם לחזקיה כתיב, משמע שרואים בפסוק שכן חזקיה אמר שירה, מכתם זה, כן, זה שירה, אלא לפניך. מה כתוב שלא לא אמר שירה? לפניך. הוא לא אמר שירה לפני שהישוע הגבל. הוא רק אחרי שהוא ראה את סנחריב וכל החבר'ה בורחים, אז הוא אמר שירה. אבל כשסנחריב צר על ירושלים, אז הוא צריך להגיד שירה. ואז הוא היה זוכר להיות משיח. אתם מבינו? לא זכה להגיד לפניך. אז הוא היה זוכר להיות משיח. עכשיו, תראו איך הוא מבאר לנו עכשיו את ה... הגמרא שהבאנו קודם, ובזה מבואר המדרש, שעתידים ישראל לומר שירה לעתיד לבוא. מה, שאלנו מה זה כפל הלשון, נכון? עכשיו אנחנו מתחילים לתרץ את הרצים. מה זה עתידים לומר לעתיד, שישראל לומר לעתיד לבוא? כלומר, עתידים, כשהתבשרו לגאולה, מיד יאמרו שירה על מה שעתיד לבוא. דהיינו על הניסים שיבואו, שיתבשרו עליהם, שיקדימו לשובר מיד, ויהיו בחוזק אמונתם כאילו נעשה, וזהו שיר להשם שיר חדש. מה זאת אומרת? מה זה עתידים ישראל לומר לעתיד לבוא? עם ישראל עתידים לתקן את החיסרון שהיה בשירת הים. והם עתידים לומר שירה לעתיד לבוא. שירה שרואה את העתיד. שירה שהיא... תאמר לא רק שהכל מושלם, אבל היא תהיה שירה שרואה את כל העתיד לבוא, ואז הם יגידו שירה. אתם מבינו, זה נכתב על דורנו. השלה הקדוש הזה נכתב לדורנו. זה כאילו כותב לנו, לא, אין זמן אחר. אין זמן אחר, כותב לנו את זה. שיהיה מצב עתידי כזה, שבו מצד אחד הגאולה כבר תתחיל, ומצד שני היא לא תהיה בשלמותה, ואז יהיה המבחן של הצדיקים. האם אתה רק אחרי שהקדוש ברוך הוא ימלא לך את כל משאלות ליבך, רק אז אתה תועיל ותוכל להגיד שירה? נחמד, אבל נו. נעבר קצת. זה לא מדרגה שצריך. צדיקים הם פועלים עם הקדוש ברוך הוא. פועלים עם אל. הם מצמיחים את הישועה במבט שלהם, בשמחה שלהם. שמחה בדור הזה, שמחת גאולה בדור הזה, זה הפעולה עם אל. הכי אדירה שיכולה להיות. זה לשדר מסר לכל מי שלא מסוגל להתרומם למבט הזה. מה מתחולל פה? מה מתחולל פה? למה קמנו לתחייה אחרי 2,000 שנה? עם כל מה שעם ישראל עבר בכל 2,000 שנה האלה. למה קמנו לתחייה? מה הנס הגדול הזה שאנחנו חיים בתוכו? איזה אור ישועה עתידי טמון במדינה הזאת? איך המדינה הזאת היא כל הטוב העתידי? איך כל המשיח והקדושה העתידית ובית המקדש וכל הכל תמון, הנה זה עומד אחר כך לנו. כי מדינת ישראל היא האור של כל העתיד יצמח ממנה. המדינה של עם ישראל, שילך אורם של ישראל ויופיע. היה, וזה עוד לא מופיע בפועל, אבל זה נולד. התינוק נולד. והתינוק הזה, כל האור היותר גדול, יותר שלם, של כל תיקון העולם תמון. זה עכשיו התיקון. לשמוח בדבר הזה, זה ממש להצמיח את הישועה. ולהיות פועל עם הקדוש ברוך הוא. וזה כל כך, אנחנו בדור כזה של... השפע הוא כזה אדיר, אבל רואים שעד שהמבט לא מתרומם, אי אפשר יהיה לקלוט את השפע הזה וליהנות ממנו ולשמוח בו. הכל כזה יכול, עלול להיות, כן? הרי הדורות מסתכלים להסתכל, לאן שנלך אחורה, אנחנו נגיע לדורות כל כך יהודים, כל כך כואבים, כל... הנה, בדור כזה גדול, אז למה אנשים לא... כל הזמן בריקוד, כל הזמן בשמחה, כל הזמן... כי לא באנו אחרי 2000 שנה בשביל מדינת האח הגדול או לא יודע מה. זה באמת לא משהו. לא כזה משמח. אם תקועים רק במבט הזה, שזה מה שהיה, שורדים, לא בחירות, לא בחירות, זה כזה. היום למחר, שורדים כזה. אבל אם מבינים מה תמוד בזה, אם מבינים איזה גודל תמוד בזה, טוב, אז יש גישה הפוכה שאומר, טוב, שום דבר לא שווה, עתיד לבוא אנחנו נהיה שמחים. נו, מתי יבוא כבר ישועה, מתי כבר יבוא משיח, אז ימלא שרופים. אבל השלב הזה שאומר, לא, יש מדרגת אמצע, שבו האור ישוע כבר התחיל להפציע, ונמצא בלבבות, ונמצא בעומק החיים, ונמצא בתהליך, אבל הוא צריך אנשים שיראו אותו. הוא צריך, וכאן זה לא מספיק משה. לא מספיק משה, צריך צדיקים, צריך, כן, צדיקים שרואים ומאמינים ומתמלאים באור של ישועה מלאה בשמחה, מלאה ברוממות, בהבנה מה הנס הגדול שאנחנו נמצאים בו, וכמה גודל תמון בו. וכל העתיד הזה הוא כבר עכשיו נמצא. בעומק הוא כבר עכשיו נמצא. ועכשיו בו הוא משמח. כי עכשיו אנחנו מבינים איזה גודל אנחנו שייכים. וכל יום, וכל תהליך כזה, וכל התקדמות קטנה זה עוד צעד, ועוד אור ישוע שהולך ומופיע כחלק מתהליך כל כך אדיר וגדול. זה שמחה שהיא ממש ישוע של הדור. שמחה פועלת ולא רק שמחה תוצאתית. שמחה שממש מולידה את עם ישראל. כן? זה, אני אומר, אחד הדברים, אני חושב, בעיניי, אחד הדברים שיעשו את המהפכה, זה הדבר הזה. זה דור שהוא כל כך לא רגיל לשמחה כזה. לפעמים זה משונה כזה, אנשים שמחים, אור בעיניים, חיוך, עם שונה, מה פעם משמח? עכשיו, זה בדיחה? מה משמח? אין דבר שהוא משמח בעצם החיים. אני צריך כל מיני לעשות איזה צחוקים כזה, לא, פתאום איזה... זה ציבור כזה, או אנשים כאלה, שיש להם שמחת עומק בלב. שהאור, הוא לא משהו מזדמן כזה, הוא לא צריך לייבא אותו, הוא לא צריך להצחיק אותו. הוא נמצא כי מאמינים בעומק של החיים. וזה ממש רפואה לדור הזה. שפתאום יקלוט, יש פה משהו הרבה יותר עמוק. בסדר? כן.
איך משלבים את העניין הזה של השמחה? מעניין של צריך להתאבל על חורבן ירושלים. כאילו נגיד אפילו בחתונה, שזה הדבר הכי משמח, אז דווקא אז פתאום מזכירים את החורבן.
נכון. קודם כל את רואה שזה בא ביחד, נכון? קודם כל. את שואלת טוב, אבל קודם כל רואים שזה בא ביחד. רואים שזה בא ביחד. באמת, אני חושב שגם הכישרון הזה הולך ומתעלה. זה הכישרון של רבי עקיבא, כן? שהוא באמת הרבה דורות לא אחזו בכישרון הזה. אם התנאים לא אחזו בכישרון של רבי עקיבא, שהם אומרים לו, מה אתה שמח כשאתה רואה את השפט? איך אתה מסוגל לחבר בין חזון החורבן לבין ציפי עד ישועה? ואני חושב שבאמת ברוב הדורות, כמעט שגם היינו בגלות, אז אני חושב שהמנגינה הייתה, ששבירת הכוס היא הייתה המרכז, ואתה ברוך השם שיש לו חתונה. אנחנו בדור שלאט לאט זה מתהפך. לאט לאט זה מתהפך, הכוונה, כי באמת האור הולך ומפציע. עכשיו, אנחנו רוצים לדעת שהאור הולך ומפציע גם דרך החושך. אנחנו עוד לא בא לעתיד לנו, כן? ולכן זה כל כך אמיתי, שיום השואה ויום הזיכרון, אנחנו חייבים להוליד את האור מתוך החושך, כי כך האור נולד, ולהכיר בזה שגם החושך תרם כל כך הרבה להפצעה הגדולה הזו שלנו. אבל המדרגה של רבי עקיבא או של הלל שהיה כורך את המצה עם המרור, היא בלעדיה אנחנו מנתקים בין האור לבין החושך. כשמנתקים בין האור לבין החושך, כאילו חתונה היינו מצפים, נכון? בהתאם לשאלתך, חתונה הייתה אמורה להיות מאורע שמח, והאבלות זה מאורע עצום. דרך אגב, גם באבלות, בירושלים תנוחם, אנחנו מערבבים שם. מה כזה ירושלים, בן אדם עכשיו... נכון, אנחנו עושים את אותו ערבוב. כי אם מנתקים בין האור לבין החושך, אז הם בסוף לא שייכים לאותו עניין, הם לא מקדמים אחד לשני. ואצל עם ישראל, החושך הוא קודם לאור, וירא ויהי בוקר, יום אחד. ותהי גלות, ותהי גאולה, יום אחד. ורק אז יש לנו גם נחמה על החושך, כי אנחנו מבינים בסוף מה הוא יצמח. אגב, את אותה מורכבות שאני, אני הרבה פעמים חווה מורכבות מאוד גדולה, כשאני שומע את... מצד אחד, בואו נעשה ככה, השאלה היא טובה, אני טיפה אנסה ל... איפה אני מרגיש את ה... מה קורה שמנתקים אור מחושך? אז יום העצמאות, אם הוא מנותק מהחושך, אז הוא הופך להיות יום כזה, פטישים ומסיבות, ויום הזיכרון הופך להיות דיכאון טוטלי, בלי שום, כאילו, פה אנחנו שוקעים בבור, ופה אנחנו משתתפים. כשאין חיבור, כשאתה לא מבין שהחושך הנוראי הזה, אם זה החושך של יום השואה, אם זה החושך של יום הזיכרון, הוא לא בור אפל ללא משמעות, אלא הוא נוראות עצומה ש... דחפה והצמיחה בנו כוחות גדולים שממילא מלמדים אותנו מה קיים באור. אני גם מכבד את החושך וגם שמח יותר באור. אני מבין שיש פה משהו הרבה יותר עמוק שהולך ונוצר. והעולם הזה באמת שייך, עם ישראל שייך לאיזה תהליך כזה שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. והגנות מלמדת את פימת המון בשבח. על מה מסרו את הנפש, אותם גיבורים? הם לא קלו ועבדו ואינם ואנחנו... הם נמצאים, חיים וקיימים פה בתוך מדינת ישראל, ובזכותם אנחנו הולכים ומתעלים לערך של מדינת ישראל. כי הם עשו את הנפש על היסוד האדיר, הפנימי, היסודי של אור השם האדיר, העצום שנקרא מדינת ישראל. אז החושך ממלא אותנו עוד יותר מוטיבציה והערכה וחיבור אל האור. וזה... יסוד של כן, גם חתונה. אם אנחנו מבינים שכל חתונה היא בונה מחורבות ירושלים, אז הבית הזה הוא הרבה יותר גדול מאשר איזה שעשוע פרטי של שני אנשים שבודדים. אלא יש פה איזה בניין של אור שמצמיח את העולם, כן, ובונה עוד לבנה ביציאה מחורבן לגאולה. ואפילו כשאני אעמוד מול אבל, אני אגיד לו, כן, אין מה להגיד באמת, אבל המילים שחזרנו להגיד הם, תדע לך שגם העובדן שלך, גם הוא חלק מהצליחה העתידית של עם ישראל, וגם הוא יתרפא לעתידו. אז להכל יש משמעות, להכל יש... כל חלק ממגמת עלייה, אי אפשר לנתק מהעובדן החושך. נכון, באבלות זה אבלות, ואנחנו לא שמחים באבלות, ובשמחה היא שמחה, אבל אנחנו צריכים, כן, איך כתוב בספילת העברית, גולל אור מפני חושך וחושך מפני. זאת אומרת, לדעת שהדברים מתגוללים אחד בשני, ובונים אחד בשני, שמחים אחד בשני. אוחזים במדרגותו של רבי עקיבא לאט לאט. וכנראה שבדור שלנו יש לזה יותר כישרון, יותר יכולת להצמיח, יותר יכולת להבין שהכל, כל החושך הולך ובונה אור יותר גדול. כן, שבסופו של דבר כן ירפא את כל החושך עם כולם. אז קודם כל, זה עתידים ישראל לומר שירה לעתיד לבוא. זה לפתחם, מה שהשאלה הקדוש שנותן לנו פה, משימה רוחנית, אמונית, כן? להיות משמחי הגאולה, ממשמחי הגאולה, אלה שרואים את האור עוד לפני שהוא מפציע בשלמותו. עכשיו, אנחנו נחזור למדרש הקודם שאיתו התחלנו. מה הפירוש הדבר, מעשה ידיי טובים בים? אתם אומרים שירה, נכון? איך זה מתחבר לכל העניין? הסתפקו את הדף, פה הסיומת של הדברים. ובזה מתורץ, שהקפיד הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טבעו בים ואתם אומרים שירה? כלומר, לאחר שטבעו בים אמרתם שירה? היה לכם להקדים ולשורר קודם התביעה, מיד לאחר ההבטחה, להיותכם גיבורי כוח ואמיצי לב באמונה. אתם מבינות איזה חידוי? מה זה מעשה ידיי טבעו בים? לא שהשמחה לא שלמה כי המצרים טבעו. השמחה לא שלמה כי לא אמרתם שירה בזמן. מעשה ידיי טובים בים, יופי, חיכיתם ש... כל המצרים לפניכם מתים, ורק אז אתם אומרים שירה. הייתם צריכים להגיד שירה בהתחלה. לא כשהם טובעים בים, כשאתם מתבשרים על הגאולה. ואתם מבינים שהתהליך כבר נמצא פה. אז תגידו שירה, תהיו אמיתי לב. תהיו גיבורי אמונה. אז האמונה הייתה שלמה, ואז גם השמחה הייתה שלמה. אבל לא היה לה מספיק מדרגה גבוהה. אז סנדר, אז אמרתם שירה אחרי. אחרי שמעשה ידיי תבואו בים, יופי, עכשיו אתם אומרים שירה. אבל לעתיד לבוא, זה לא יהיה ככה. לעתיד לבוא יש שירה יותר עוצמתית. כן? ולכן, אתם מבינים, זה ממש מהפך את הפשט. כן? לא, הוא הביא גם את הזוהר הקדוש, כן? שתרוצו במקומו מונח. כמובן, כן? שיש גם עניין, כן? כמו שאמרנו, שלא מה לעשה אדם, אבל הוא נותן פה תירוץ מופלא. עכשיו אתם אומרים שירה? בסדר, מה? אבל למה לא לפניך? למה לא שירה גדולה של אנשי אמונה שמצמיחים את הגאולה? לא כאלה רק שהקדוש ברוך הוא עובד בשבילהם, כן? רק כשהקדוש ברוך הוא יסדר לי את כל העניינים, רק אז אני יועיל להגיד עליהם. תודה רבה, שם כוח. מה עם היום? איך תשמח את עם ישראל היום? איך תסביר לעם ישראל? איך כתוב על ההר גבוה, אני לך מבשר ציון? הרימי בכוח קולך, ככה רב קוק היה דורש את זה על הימים שלנו. צריך לעלות על ההר גבוה ולראות את האמונה ולהרים בכוח ולהגיד לעם ישראל, הנה אלוקיכם. אתם עם גדול, אנחנו נמצאים בתהליך גדול. 2000 שנות גלות לא באנו בשביל להיות עם רדוד ושפל, אלא עם גדול שעכשיו הולך ואוסף את כל מה שהוא בנה. ואת כל מה שעם ישראל מסר עליו את הנפש וכל הדורות, לקידוש השם, ממסעות הצלב ופרעות תחתת ועד לאינקוויזיציות והשואות, הכל מה שעם ישראל מסר את הנפש זה כדי לזכור את תחזינה עינינו בשולחן לציון ברחמים. ושכל אור החיים שלנו ילך ויפציע ויעיר ויתקן את העולם וירפא את העולם השבור הזה, והנה זה מפציע, הנה אלוקיכם. באור הגדול הזה אנחנו נמצאים, בתחילתו אמנם, אבל כבר זהו, זה נמצא. יש ביטוי כזה שהחפץ חיים שמע שמתחילה התעוררות לגאולה, זה אומר, דס איז דס, זהו, זה מתחיל, דס איז דס, ככה הנכד שלו כתוב בה, דס איז דס, זה. עכשיו תראו למה זה כישרון שקשור לאנשים, אומר פה דברים מבינים. ומצינו מידה זו הייתה בנשים יותר מבאנשים. מידה הזאת של האמונה, ובמיוחד של האמונה, כשעדיין הישועה היא לא בשלמותה, מצינו אותה בנשים יותר מבאנשים. ובזכות נשים צדקניות יגאלו ישראל ממצרים. הכישרון הזה, הוא הוציא את עם ישראל ממצרים. כי האמינו בהשם, ולקחו תופים ומחולות, כי האמינו בתשועת השם אשר יעשה להם. הרי מרים ואנשים איפה הם שולפות שם התופים באמצע המדבר? באיזה קניון הם קנו את התופים האלה של המכונות? הם הכינו את התופים כשהקלגסים המצרים היו עדיין מכים בנו. והם ידעו שגאולת ישראל זה עניין של זמן. ואנחנו נזכה לשיר ולחולל במכונות. והם מכינות תופים ומביאות אותם בתוך התיקים שלהם. אתה יודע כמה, מה אתה הולך למדבר? אתה לוקח איזה תיק קטן עם כמה מצות וכמה... לא, טוף אם היא דוחפת שם. טוף! כדי שיהיה מה לשיר. זה, הוציא את עם ישראל מצרים, זה. אנשים עליו, האמונה שלהם, השמחה שלהם, ולא יודע, מתחבר להמון מדרשים, שהם היו הולכים, הגברים היו מיואשים, היו הולכות ומתייפות ומנסות כאילו להביא ילדים ולא... זה הכל אמונה אדירה של נשות ישראל. שמסוגלות להיות במקום הזה, בכישרון החי הזה של לראות ציפיית הישועה. וזה מה שהוציא אותם ממצרים. ונתהפכו מנשים לגבורת האנשים, להיותם אמיצי לב, והאנשים לנשים. הבנתם? השלם אומר, הבנות פה הם היו הגברים. והאנשים הפכו להיות נשים. היו חלשים. על כן באנשים כתיב לשון נקבה, ובאנשים לשון זכר. אתם מבינים? וטען להם מרים, כי הם היו החזקות. כן? שירו לה, אתם תרקדו, אנחנו ידענו מראש, הגברים האלה עד שלא רואים את המצרים מתים, הם לא... אבל אנחנו מראש הכנו את התופים. וטען להם מרים. אז הכישרון הגדול הזה, שהוא מושיע את עם ישראל, הוא אומר השלה הקדוש, כי מצאנו באנשים יותר מבאנשים. ובשביל של פסח לא זרק כל עם ישראל להתרומם למדרגה הזאת. אבל לעתיד לבוא, יאמרו ישראל שירה לעתיד לבוא. כן, שירה שתבשר את הגאולה ותהיה מלאה בשמחה ורוממות ונתינת כוח לעם ישראל. בסדר עד כאן? אנחנו שתירצנו מזה את כל המקבץ, נכון? למה רישים של ילפדר? מה זה מעשה ידי תומים ביד? מה זה יום מושיר על העתיד לעבור? כן, כל הקושיות בתורצות ביחד, היסוד הזה. חזקיה, נכון? לא זכה להם את השירה הזאת. אני חושב שהיסוד הזה הוא ממש אחד היסודות שעומדים פה בבסיס של ברורי יום העצמאות, כן? ובבירורים של שלושת התפיסות שהיום בונות את עם ישראל, כן, התפיסה החילונית שבעיקר רואה את החול, רואה את המציאות החיצונית, והתפיסה להבדיל החרדית שאומרת, טוב, היא יודעת כמה החול הזה הוא קטן עלינו, אבל היא לא, היא באמת מלאה במבט קודר, כי רק לעתיד לבוא נוכל להגיד שרע, עכשיו אנחנו מלאים במבט קודר. והרב שבא ללמד אותנו את המבט הזה, איך צופים לישועה, כי הישועה כבר פה, וכן, ברגע שעם ישראל נגאל, אז אור הגאולה כבר נמצא בתוך הנשמה של מדינת ישראל. לראות את זה, לשמוח בזה, להיות מלאים בטוב הזה כעמדת נפש, זה ממש רפואה לעם ישראל. כישרון מדהים שיש בדור הזה, כנראה באנשים, יותר מבאנשים, יזכו לתשומת לבכם את המשימה. בסדר? אני רוצה לתת בו, אנחנו... יש עוד זמן, נכון? אור אחרי זה? מה?
וחצי.
אז בואו נראה פה השלמה קטנה לדברים. יש שאלות על כאן? שאלות הערות? אז בואו נראה השלמה לדברים בספר עזרא. ספר עזרא זה עלייה שהיא קצת מזכירה את העלייה שלנו. כן, גם תהליך שמתחיל פחות בצורה ניסית, בצורה הרבה יותר מורכבת, כן, הרבה משווים, הרבה השוואות, נכון, הצהרת פורש, היא מאוד דומה להצהרת בלפור, ובתורות מלמטה, ועלייה דלה שהיא ככה כל פעם בשלב עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עלייה שלישית, ועם ישראל, כן, אז דווקא הצד הדוסי יותר הוא מתעכב. הרבה הרבה תהליכים מאוד מעניינים שמזכירים את הגאולה שלנו. ואני רוצה לראות פה יסוד אחד, כן, שהוא מאוד מאוד משלים למה שאומר השלעה כזו. כתוב עזרא בפרק ג', כן, אנחנו, עזרא, הפרקים הראשונים זה עדיין עליית זרובבל ביהושע, שהיא, דיברנו על זה בערך בפורים, ועוד לפני עליית עזרא ונחמיה, ממש עלייה ראשונית. עלייה קשה, קשה לעלות, קשה להאמין כן, שבאמת התהליך הזה הוא תהליך שיביא לבית מקדש, כי כמו שאמרנו, רוב הצדיקים נשארו מאחורה, ויהושע וזרובבל כתוב שאפילו הבנים שלהם חלק היו חילונים, כן? היו נישואי תערובת, והיה בלגן, בקיצור, בלגן רוחני מאוד מאוד גדול. והם צריכים להתמודד ולהפיח רוח בעם ישראל, ולהיות מלאים בשמחת הגאולה. ובשנה השנית לבואם אל בית האלוקי לירושלים, בחודש השני, החלו זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק, ושאר אחיהם הכהנים והלוויים, וכל הבאים מהשבי לירושלים. ויעמידו את הלווים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית השם. תראו, הבית המקדש עוד לא קיים. הם מתחילים, כן, מתחילים ללכת מהשבי וכו', רק כתוב שהם מייסדים את המזבח, אבל מה הכוונה יעמידו את הלווים לנצח על מלאכת בית השם? אז עוד מעט אני אחזור לרש"י, אבל עושים את זה שנייה וזה, נקרא אותה פסוקים. ויעמוד יהושע בניו ואחיו קדמיאל ובניו בני יהודה כאחד לנצח על עושה מלאכה בבית האלוקים. ויחד דן בניהם ואחריהם הלוויים ויסדו הבונים את היכל השם. יש פה את היסוד. אנחנו מדברים על מידת היסוד, היא בעצם כשמכינים את ההתחלה, את התשתית, את היסוד של הכל. זה עוד לא בפועל. ויעמידו הכהנים הלבושים בחצוצרות ובהלוויים בני אסף ומציתיים להלל את השם על ידי דוד מלך ישראל. שימו לב, הם מעמידים את הכהנים והלוויים לשיר, על מה? עוד לא נבנה בית המקדש. זה עוד ייקח הרבה הרבה זמן. רק אחרי שיעלה עזרא, ורק אז, והרבה מעמד, כבר עכשיו שרים, אתם שמות לב? איך זה קשור למה שאנחנו לומדים? מעמידים את הלוויים, התחיל התהליך, עכשיו צריך לשיר. עכשיו, בהלל, והודעה, כי טוב, כי לעולם חסדו על ישראל. וכל העם הראו תרועה גדולה בהלל להשם, על הוסד בית השם. יש פה יסוד, יש פה התחלה. אז עכשיו צריך לשיר. ממש כמו כשמלמד אותנו השלם. ורבים הכהנים והלווים, ראשי אבות הזקנים, אשר ראו את הבית הראשון ביסדו, זה הבית ביניהם בוכים בקול גדול. ורבים בתרועה בשמחה, להרים קול. ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מריעים תרועה גדולה, והכל נשמע למרחוק. יש פה שני קולות, יש כאלה ששמחים מאוד, כי הם רואים את בית המקדש שטמון, ויש כאלה שמשווים את זה, לא, אבל זה לא באמת רגע, יש לבית המקדש הראשון, והם בוכים. וכל הבכי גובר על כל השמחה, ומערער את כל העוצמה של בית שני. מבין? יש פה התקדמות כבר, אבל זה עדיין לא מספיק. לא מספיק שמחה, לא מספיק אמונה של אברהם אבינו. אז זה ממש קשור לניסיון הזה שעליו השלב הקדוש מדבר. נכון, המצב עוד מסובך, עוד מורכב, אבל אפשר לראות כבר את הישוע, זה בית מקדש שהולך להיות. אז עוד שנה, עוד שנתיים, עוד מתי, לא משנה, זה כבר פה תהליך הישוע. ומי שישמח בתהליך הזה ויגיד, כי טוב השם לעולם חסדו, ולעולם חסדו על ישראל, לעולם חסדו על ישראל. אי אפשר לא לראות עשייתא דשמיא, 2000 שנות גלות, והנה עם ישראל קם לתחייה, על פי חזון יחזקאל וכל הנביאים, עצמות יבשות שקמות לתחייה, על זה לא לסמוך. ואם כל הבכי מערבב את כל השמחה, זה מעכב את התהליך. זה בדיוק המבחן. נכון, יש גם בכי, קצת קשור לשאלה שאלתם קודם, על הערבוב בין נכון, הבכי והשמחה. אבל מה גובר? מה גובר? ברור שעל הקשיים ועל ודאי על האובדן יש בכי, יש בכי וכאב, אבל כל השמחה צריך לגבור על כל כאב. תראו רשי, רשי אומר, ויעמידו הלווים המשוררים לנצח. מה כוונה לנצח? ולומר שירה לפני הבונים בשעת בניין יסוד הבית. זה חידוש של עזרה. לא מצאנו את זה. לא מצאנו את זה בספר במדבר, בסוגיית הלווים, לא מצאנו. אין תפקיד ללווים לשיר, יש לשיר בזמן הקורבנות. אומר עזרה, לא. להשאיר בזמן הקורבנות זה לא החוכמה. תשאירו עכשיו שבונים את ההתחלה. תשאירו עכשיו שמסובך. תמלאו את עם ישראל בשמחה, שיתרומם על ידי השמחה שלכם, להבין במה הוא עוסק, להבין למה הוא שייך. לנצח. שני ניצחונות הללו הם ניצוחי שירה, כמו למנצח מזמור לדוד. להעמיד את הלווים לנצח על מלאכת בית השם. כמה זה יפה שלנצח, יש לו שני ביטויים, נכון? כמו לנצח. ולנצח לשיר כמו מנצח, למנצח מנגינות מזמור שיר, ויש גם לנצח להתגבר. ומי ששר, אז הוא גם מתגבר. כי יש לו עוצמה פנימית של שמחה ושל רוממות ושל הבנה איזה גודל נמצא, ומי הוא מתמלא בו מוטיבציה ובעוצמה, הוא יכול גם לנצח את האויבים ואת בכוח השמחה הפנימית הזו. סיימים דברי הרב קוק, אם לפני כן שמנו לב לביטוי הזה של יסוד, נכון? שהם שמחים פה, זה מוזכר כמה פעמים שהם שמחים ביסוד הבית, כמו שגם רש"י אומר, בשעת בניין יסוד הבית. אז זה גם הביטוי שהרב השתמש פה בפסקה הידועה שבה הוא מזכיר לנו את היחס למדינת ישראל, כמובן עוד לפני שהיא קמה, הרבה לפני שהיא קמה. אומר הרב, אין המדינה עושר העליון של האדם. מדינה רגילה היא לא משהו מרומם, היא לא משהו מלא בעושר, היא משהו טכני, כלכלי. זה ניתן להאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. כן, מדינה רגילה, סוג של חברת אחריות. כן, משהו שעוזר לך להתנהל, נותן לך ביטחון כלכלי, נותן לך ביטחון מעשי. אבל הצד האידיאלי, זה לא קשור למדינה. שנשארו המוני האידאות, שנעטר את החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה, ואינם נוגעים בה. הצד האידיאלי, הרוחני, הוא לא קשור למדינה, הוא באופן פרטי, עסק פרטי של כל אחד. זה בדרך כלל במדינות רגילות. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית. יש מדינה שכל היסוד שלה הוא אחר לגמרי. שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה שקמה מתוך נשמה של טוב פנימי אדיר, שכל נשמות עם ישראל לדורותיו, הרצון שלהם להופיע את הטוב האלוקי בשלמותו. שבית המקדש הוא ביטוי של הדבר, אבל מה עומד מאחורי זה? רצון לכונן את כל העולם במדרגה של טוב אלוקי. זה הנשמה של מדינת ישראל. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם האושר. מדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. נכון, הכיסא עוד לא כאן, אנחנו בונים לו את היסוד. וכמה זה משמח לראות את היסוד של כיסא השם בעולם. כל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, שזהו באמת העושר היותר עליון. מאיר האב אומר, אמת, שעושר נשגב זה, שבעזרת השם עתיד להופיע במדינת ישראל, צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי החושר. עוד יש סיבוכים, עוד יש עבודה, עוד צריך לחשוף את האור הגדול הזה שתמון בתוך מדינת ישראל. אבל לא מפני זה יחדל מלהיות העושר היותר גדול. העושר היותר גדול זה להיות שותפים בתהליך המופלא הזה, במדינה הגדולה הזאת. כן, שגם אם הסיבוכים הם עדיין גדולים, אבל האור נמצא. כן, משל למה הדבר דומה? גם כשנולד הגאון מווילנה, טוב, מווילנה הזה, פעם גיל שלוש ידעת כבר, אבל הגן שלנו גן קטן, אפילו, כן, הגדול שבגדולי, כשהוא היה קטן, היה סיבוכים, היה צריך לנקות, והיה צריך לחבס, והיה צריך לטפל, אבל לא בגלל זה הוא חדל לחדל להיות העושר יותר גדול. כשיש תינוק קטן, צריך לראות מה תמון בו, וכמה הגודל וכמה, מעין השמחה כשהוא נולד, היא שמחה גדולה מאוד. מדינת ישראל, השמחה שבה היא לא רק מצד ההווה, היא מצד היסוד שבה, שתמות בה יסוד כזה עמוק, וציפייה טוב, כל כך עמוקה, היא כבר מבצבצת, היא מבצבצת בחיילי צה"ל, היא מבצבצת בטוב שיש ברחובות, היא מבצבצת בעזרה לזוגות, מבצבצת המון המון ביטויים. אבל העתיד שלה כל כך עליון, אנשי אמונה צריכים לשמוח ולראות את הגודל הזה, והשמחה בתהליך הגאולה היא שמחה פועלת, היא שמחה מרפאת, היא שמחה שנותנת המון המון כוח לעם ישראל. חג שמח.